הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים. שבוע פרשת משפטים, אנחנו נעמוד על השיפוט העצמי והציבורי, כל ערכת המשפט. בפרשתנו פסוק מרכזי שמתייחס לכל הנושא הזה של המשפט, כותבת לנו התורה בפרק כ"ג פסוק ח', ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פקחים ויסלף דברי צדיקים. בדומה לכך, התורה חוזרת על הפסוק בחומש דברים פרשת שופטים, פרק ט"ז פסוק י"ט, לא תתה משפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. ועל לנו להתבונן קצת בציווי התורה. התורה מתייחסת וכותבת על אדם שלוקח שוחד בשם צדיק. ומדובר על תואר שהתורה כותבת, שהקדוש ברוך הוא מעיד שהוא צדיק. איך אפשר להגיד מסלף דברי צדיקים כשהוא לוקח שוחד? אז הוא לא צדיק. אם הוא כבר לוקח שוחד, אז הוא רשע. איך אפשר להמשיך לקרוא לו צדיק? מה ההסבר של הדברים? זאת ועוד, תורה כותבת, השוחד יעבר, יעבר פקחים, או יעבר עיני חכמים. לכאורה לא רואים שכל מי שלוקח שוחד נהיה עיוור. איך אפשר שהתורה כותבת והדבר לא מתקיים? מה גם שיש לי יותר לשאול? הרי ודאי שהקדוש ברוך הוא לא מעניש על כל עבירה שהאדם עושה תכף ומיד. כי יש לקדוש ברוך הוא מידת ערך אפיים, הוא ממתין לאדם כדי להשוב בתשובה. אז מה פתאום דווקא בעבירה הזאת התורה ישר תכף כותבת שאדם שלוקח את השוחד יעבר את עיניו? מה ההסבר של הדברים? אנחנו נקדים ונאמר, אחד הנושאים המרכזיים בחיי הפרט והכלל זו מערכת משפט ושיפוט אמיתי, צודק והוגן. בלעדיו אין קיום לחברה, תקינה ולהנהגה נכונה, כי איש את רעהו חיים עליו. למה? היות וטבעו של האדם כשנולד, הוא נולד אנוכי, אוהב את עצמו. והתכונה הזאת מאפיינת כל תינוק. כשנראה שהוא חושב שהכל שלו, כל תינוק ישר, הוא תמיד טוען זה שלו, זה שלו, כמו שאומרים הדרשנים. אדם כשנולד, הוא נולד עם יד קמוצה, התינוק שיוצא לעולם. אבל כשהוא הולך, נפטר, אז הוא נפטר עם יד פתוחה. ולמה? לרמז לנו, אדם כשהוא בא לעולם, הוא רוצה לכבוש את הכל תחת כף ידו. רק בסוף הוא נוכח לדעת שהוא לא יצליח לקחת כלום ונשאר עם ידו פתוחה. אבל זו תכונה שמאפיינת כל ייצור בעולם, שיש בטבעו את הרכושנות, האהבה העצמית. ומכוח המציאות הזאת, מכוח התכונה הזאת, הרי אין ספק שגורר את האדם לפעולות, למעשים, בחייו הפרטיים והציבוריים, שהם לא הגונים, שהם לא ישרים. ובלעדי מערכת משפט, החברה תקרוס, והמצב יהפך לבלתי נסבל, שיביא לידי שנאה ומחלוקת. ולכן באמת כותב לנו התנא בפרקי אבות, בפרק א', משנה י"ח, רבן שמעון בן גמליאל אומר, על שלושה דברים העולם עומד, על הדין ועל האמת ועל השלום, שנאמר בזכריה ח', אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. והוסיפו על כך חז"ל במסכת דרך ארץ פרק השלום בהלכה ב', אמר רב מונה, ושלושתם דבר אחד הם, נעשה דין אז נעשה אמת ונעשה שלום. זאת אומרת שבעצם זהו נוסחה, אם יהיה משפט, מערכת משפט הוגנת, צודקת, ישרה, אמיתית, היא מביאה את השלום לעולם ומקיימת את העולם, ובלעדי המשפט אין קיום לעולם. ולכן התורה מצווה אותנו, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ומנחה אותנו את הדרך איך וכיצד צריך להעמיד בתי דין ודיינים הראויים לכך, כדי שישפטו וידונו משפט צדק את העם. ואותו דבר זה נוגע לחייו הפרטיים של האדם, שגם כן צריך לשפוט בצדק ולבחון את מעשיו, כל פעולה שעושה, האם היא נכונה וישרה או לא, כמו שנבהר בעזרת השם. והנה בראש ובראשונה עלינו לדעת, הקריטריונים שהתורה דורשת מכל שופט ודיין, בכדי להיותו ראוי לתפקיד הזה, כותבת התורה בפרשת יתרו, פרשה הקודמת, פרק י"ח, פסוק כ"א, ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע. ארבעה דברים שהם הקריטריונים שאדם יכול אחר כך ושפטו את העם בכל עת. אומרים חזל בפסיקתא, מה ביאורם של דברים? אנשי חיל, שיעשיר ובעל ממון, יראי אלוקים, אלו שהן יראים מן הקדוש ברוך הוא בדין, אנשי אמת, אלו בעלי הבטחה, שונאי בצע, אלה ששונאים ממון. ביאורם של דברים, שבעצם התורה מבקשת מאיתנו ונותנת לנו הנחיה, כדי להציב שופט ודיין שישפוט את העם בפן הציבורי, מחויב להיות לו ארבע מעלות, אחרת לא יוכל להיות משפט צדק. למה? א', צריך להיות איש חיל. מה זה איש חיל? איש שהוא עשיר, שמצבו הכלכלי טוב, אחרת אם המצב הכלכלי שלו קשה, אז הוא תמיד יפזול איך וכיצד לגרום למצב שלו להשתנות, לדאוג לפרנסת בני ביתו, כך שממילא יכול לגרר גם לקבלת שוחד. לכן תמיד כשרוצים לתפקיד ציבורי צריך בן אדם לא רעב, נקרא לזה בשפתה, אלא בן אדם שיש לו ברוך השם מסודר, כך שלא יהיה כל הזמן עיניו ומחשבתו איך וכיצד לעשות לביתו, שאז הוא מעוות את הכל. ב', יראי אלוקים. מה פירוש יראי אלוקים? ביאורו שמאמין ובוטח שאין עוד מלבדו ואפס זולתו. אתה רוצה להיות שופט, אתה רוצה להיות דיין, אתה צריך לדעת שהכל תלוי אך ורק בורא עולם. כשאדם הוא יראה אלוקים באמת, לעולם לא יעמוד לנגד עיניו שום חשיבה והתחשבות במי שדן לפניו, נידון לפניו. יכול להיות בעל עמדה מסוימת, בעל השפעה מסוימת, יש לו תפקיד מסוים, או חשבונות שכשאני דן את הבן אדם הזה, חשוב לי לדון אותו לטובה, כי יצא לי מזה טובת הנאה. כל זה נובע מתוך שבן אדם תולה בפעולותיו ומעשיו ובני אדם את חייו. אבל אדם שיראה אלוקים ומאמין באמונה שלמה שאין עוד מלבדו ואפס זולתו, והכל תלוי ברצון השם, הרי הוא לא יהיה מושפע ולא יביא בחשבון כלל וכלל השפעה של בני אדם אחרים על מצבו. אנשי אמת, זה הדבר השלישי, שיהיה דובר אמת בכל מחיר, אפילו במחיר של הפסד. הרבה פעמים בני אדם אפילו שהם בדרך כלל דוברי אמת, אבל כאשר הדבר עומד במבחן הניסיון, שאם הוא יגיד את האמת הוא יפסיד, אז הוא לא מוכן להגיד את האמת, אז הוא משנה את דיבורו. זה לא אנשי אמת. אדם שמוכן בכל מחיר לומר את האמת, גם כאשר זה יביא ויגרום לו להפסד, זה נקרא דובר אמת. אנשי אמת, הוא לא יושפע, שום השפעה לא תהיה לו בפסיקה שלו, מתוך חשיבה שאולי הפסיקה הזאת תגרום לו שהוא הפסד. שונאי בצע, זה הדבר הרביעי, שונאי ממון. מה פירוש שונאי ממון? מי שונאי ממון? אף אדם לא שונא ממון. אם אתה אומר שהוא עשיר, אז הוא לא שונא ממון, איך הוא עשה ממון. אבל הכוונה היא, כשאדם הוא בא להיות שופט ודיין, הוא בא מהמקום של האידיאל, של המטרה, של הערך העליון, איך אני יכול לשפוט את העם בצדק, איך להשכין שלום בעולם, איך להביא ישרות ויושב וצדק לעולם. אם זה אידיאל, שזה עולה על כל חשבון, ורואה בזה ערך עליון, זאת אומרת שהכסף הוא לא מהווה לו משקל, ובשביל המשכורת, ובשביל הטבת הנאה, הוא הולך לתפקיד, שאז במילא, חס וחלילה, הרי זה יגרום תמיד החישובים הכספיים להטייה של שיקול הדעת בשפיטה שלו. אבל כשבן אדם, אצלו זה ערך עליון, ותכלית ומטרה שעולה על כל חשבון, אז הוא ממילא לא יושפע. ללמדנו שבעצם אלה הם הקריטריונים שהתורה מצווה אותנו. אם אתה רוצה למנות שופט ודיין, לשפוט את העם בצדק וביושר, אנחנו צריכים שיהיה איש חיל, יראה אלוקים, איש אמת ושונא בצע. שבעצם ארבעת הדברים הם מהווים וסוללים דרך לשפיטה צודקת ללא הטיה של שיקול דעתו של השופט או הדיין, מתוך חישובים אישיים ואינטרסים. שמה יקבל טובת הנאה, שמה יקבל תפקיד, אולי יקבל שדרוג, כל מיני חישובים שבעצם מה יאמרו ואיך יאמרו. כשבן אדם יש לו את ארבעת המעלות האלה, בטוח שהמשפט שלו יהיה משפט צדק. המשפט שלו יהיה משפט ישר, ולא רחמנא ליצלן, המשפט הוא משפט הרסני, כי הכל מופעל דרך האינטרסים ודרך החשבונות האישיים שמטות את דעתו של השופט והדיין, וזה ממית אסון על החברה ומביא חורבן לעולם, כי זה מרבה שנאה ומחלוקת, כמאמר דברי התנא. אחר הדברים האלה, מוריי ורבותיי, אנחנו מבינים שבעצם כל ארבעת המעלות האלה, שהם בעצם הקריטריונים למנות שופט ודיין, יש בהם מכנה משותף אחד, זהו כסף, טובות הנאה, שאת כולם התורה מצמצמת למשפט אחד בפרשתנו. והתורה באה ואומרת לנו, צריך לדעת, השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. זאת אומרת שבעצם המושג של שוחד, שזה כולל את כל סוגי טובות ההנאה למיניהם, שאם אדם לא מנוטרל מהם, אז לעולם הוא לא יוכל להגיע לחקר האמת. לעולם הוא לא יוכל לשפוט בצדק וביושר. ואת זה התורה מסכמת במשפט מתמטי, משפט מפתח, השוחד יעבר פיקחים או עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. אלא שיותר מכך, במושגים האנושיים שמקובלים בחברה, נחשב שוחד כאשר מדובר על איזו טובת הנאה מכובדת, על איזה סכום נכבד, על איזה משרה, על איזה תפקיד מכבד. זהו נחשב אולי שוחד, שאדם עושה את זה מרצונו הטוב, והוא באמת דואג לכך. אבל תורתנו הקדושה מלמדת אותנו אחרת לגמרי. המושג של שוחד מספרת לנו הגמרא כמה מעשיות, בכדי ללמד אותנו מהו הגדר, מהו המושג של שוחד, שכבר מתה דעתו של האדם משיקול דעת אמיתי, צודק, הגון וישר. מספרת לנו הגמרא במסכת כתובות כמה דוגמאות, ואני בכוונה אציין כדי שנוכל מזה ללמוד. הגמרא שם אומרת במסכת כתובות בדף כ"ה, מה העניין של השוחד? השוחד, קודם כל, גורם, הלשון שוחד, שהוא חד, הוא גורם שהוא והנידון הופכים לאדם אחד. כמו שרש"י מסביר, הנותן והמקבל נעשים לב אחד. וכמו שאדם לא רואה את החובה לעצמו, אז ככה הוא לא מסוגל גם לראות את חובת הנידון. זה המושג של שוחד. ומה זה שוחד? אומרת הגמרא, אל תחשוב ששוחד זה דווקא ממון, שהרי התורה לא כתבה ובצע לא תיקח, אלא ושוחד. אפילו דיבור, אפילו מילה טובה, אפילו קומפלימנט, אתה הולך משבח בן אדם, זה שוחד. הוא כבר לא יכול לדון אותך. רק הנגיעה הזאת של טובת הנאה מהמילה היפה, מילה טובה, כבר הוא נפסל לדון אותו. אומרת הגמרא, מספרת על שמואל, שפעם אחת הוא היה צריך לעבור גשר. ואז בא לשם אדם מסוים שראה את שמואל רוצה לעבור את הגשר, הושיט לו את היד לעזרה, לתמוך בו. בגלל שהיה מבוגר, רצה לתת לו יד, לעזור לו, לעבור את הגשר. שאל אותו שמואל, מה מעשיך כאן? אמר לו, יש לי דין תורה ובאתי להתדיין. אמר לו, אני פסול לדון אותך. נתת לי יד, עזרת לי, אני פסול. למרות שבעצם מצווה לסייע לכל אדם, עזוב, תעזוב עמו והחזקת בידו, מה יש? בכל זאת, עצם זה שיש איזו טובת הנאה, תמכת בי, נתת לי סך הכל הושטת יד, זה כבר פוסל אותו מלדון, ופסל את עצמו מלדון אותו. מוסיפה הגמרא סיפור נוסף, על הממר, שפעם אחד היה יושב בדין, היה יושב לדון, ועף עליו איזה נוצה, ואחד מהיושבים שם במקום, קם, והוציא את הנוצה מעל הממר. אומרת הגמרא, אמר לו, מה אתה עושה כאן? מה אתה נמצא בכלל? אמר לו, אני גם באתי לדין תורה אצל הרב. אמר לו, לא, אני פסול לדון אותך. הוצאת לי את הנוצה, נפסלתי. הוציא לו נוצה. לא קיבל ממנו שום דבר. בכל זאת כבר נפסל לדיון. מוסיפה הגמרא ומספרת, מעשה על מר עוקבה, שפעם אחד הוא היה יושב גם כן לדון, היה שם במקום מישהו כנראה ירק, וזה מגיעים כשיש רוק. אז בא אחד, חיסה את זה, חיסה את הרוק הזה על ידי חול, על ידי, או בנעלו, לא משנה. ואז אומר לו, מר עוקבה, מה אתה עושה כאן? מה באת לכאן? אומר לו, באתי לדין תורה. אמר לו, לא, אני פסול לדין. עצם זה שפשוט חיסה את הרוק שזה מגעיל. למרות שזה מלכות דרך ארץ. כך צריך לעשות. אבל גרמת לו איזה נחת מסוים. כבר נפסל לדין. מספרת לנו שם הגמרא שני מעשיות מדהימות. סיפור אחד על רבי ישמעאל ורבי יוסי. שהיה לו אריס, היה לו פרדס. והיה לו אריס שעובד אצלו, אצל רבי ישמעאל ורבי יוסי. והאריס הזה, שהוא בעצם עובד תמורת שותפות מסוימת, הוא בדרך כלל כל יום שישי היה מביא לכבוד שבת סלסלת פירות לרבי ישמעאל ורבי יוסי. והפרדס שלו כמובן, זה פירות של רבי ישמעאל. רק הוא תמיד ביום שישי לכבוד שבת היה מביא מהפרדס של רבי ישמעאל, מביא לו לבית. פעם אחת הגיע ביום חמישי עם הסלסלת פירות. שאל אותו, מה קרה? מה יום יומיים? מה קרה? הקדמת ביום חמישי? אמר לו, בגלל שיש לי דין תורה ובאתי להתדיין, אז בדרך אגב הבאתי כבר את הסלסלה. ואמר, לבוא פעמיים. אמר לו, לא, אני פסול מלדון אותך. אתה הבאת לי מוקדם, אני לא יכול לדון אותך, אני נוגע בדבר. לקח דיינים אחרים, אמר להם, תשבו, תדונו אותו, אתם תשבו לדון אותו. והוא באמת מהצד שמע את הדיון, את המסע ומתן ואת הדין תורה שהם היו דנים אותו. וכל הזמן היה אומר בליבו רבי ישמעאל, למה הריס שלי יכל לטעון ככה, ויכל להגיד ככה, וככה יכול לזכות. ובהלך כל הדיון הוא ניסה תמיד איך להטות את הדין ואת הצדק לצד האריס שלו. כשהוא ראה את הדבר, התבונן ואמר, ריבונו של עולם, טיפח נפשם של מקבלי שוחד. ומה אני שלא לקחתי? ואם לקחתי, זה לקחתי רק את שלי. לא לקחתי, מה נטלתי? הרי הוא הביא לי את הפירות שלי שבלאו הכי הוא מביא אותם. ובכל זאת, רק עצם זה שהקדים לי את היום, אז קצת יותר נוח לי. אז בשביל זה כבר אני כל כך מסונבר, שאני לא יכול לראות לו חובה, ואני כל הזמן מסנגר עליו. מה יהיה בן אדם שלוקח שוחד? ודאי ובוודאי, שאם יש לו איזו טובת הנאה, שלא יהיה מסוגל לראות ולדון ולשפוט בצדק את האדם, את הנידון. ומעשה נוסף מספרת הגמרא, על רבי ישמעאל בר אלישע, כהן גדול. פעם אחת בא איזה אדם, הביא לו את ראשית הגז, בזמנם היו גוזזים את הצאן, מביאים לכהנים את ראשית הגז, איזה קצת צמר. שאל אותו רבי ישמעאל, מאיפה אתה? אמר לו, מעיר רחוקה. אמר לו, נו, אז למה קרה? מה, אתה בא מעיר רחוקה עד לפה בשביל לתת את הקצת צמר, את הגיזת צמר הזאת? מה, לכם אין כהנים באזור שאתה צריך לבוא עד לכאן? אמר לו, לא, כבוד הרב, יש לי דין תורה, ואני צריך לדון. אז כבר באתי, ואז אני נותן את הבלב אחר, אני צריך לתת. אז אמרתי, אני אלך כבר, וגם אתן, וגם יעשה דין תורה. אמר לו רבי ישמעאל בן אלישע, אני פסול לדון אותך. ולכן, הושיב לו דיינים אחרים שידונו אותו. ובאמת ישבו לדון אותו. ורבי ישמעאל בן אלישע היה שומע את הדיון והיה אומר, ריבונו של עולם, למה? הוא יכול להגיד ככה, אבל הוא יכול להצדיק אותו ככה, וכן על זה הדרך. שוב חזר אותו מעשה, שכל הדעה שלו הייתה איך להצדיק את האדם הזה שהביא את ראשית הגס. ואז כשהתבונן רבי ישמעאל בן אלישע ואמר, גם אותו משפט קשה, טיפח נפשם של מקבלי שוחד. ומה אני שלא קיבלתי? הרי לא רציתי לקחת ולא לקחתי ממנו את הגיזת הצמר. עצם זה שרצה רק לתת לי, זה לבד, כבר גורם לי להיות מושפע ולהטות את הפסיקה רק לטובתו. מה יהיה בן אדם כשלוקח שוחד באמת? ודאי שלא יכל לשפוט אמת. מוסיפה הגמרא מעשה על רב ענן, שפעם אחת בא אליו אדם, והביא לו מתנה, הביא לו כלי מלא דגים קטנים. אמר לו, מה פתאום הבאת לי כלי שמלא דגים קטנים? אמר לו, יש לי דין תורה, ואני רציתי לבוא לדין תורה. אמר לו, לא, אני לא מסוגל לדון אותך, אני לא מוכן לקבל, ולא מוכן לדון אותך, אני פסול לדון אותך. אמר לו אותו אדם, אוקיי, כבוד הרב, אתה פסול לדון אותי בגלל שבאתי להביא לך, אוקיי, אל תדון אותי, אבל לפחות תקבל מני את הדגים. יש חז"ל אומרים, שבזמן בית המקדש מביאים ביקורים לבית המקדש, בזמן שאין בית המקדש, אם מביאים דברים, פירות, ולא משנה מה שמביאים לתלמידי חכמים, זה כאילו ביקורים, זה נחשב מצוות ביקורים. ולפחות תקבל את מה שהבאתי כביקורים, אל תדון אותי, נלך למישהו אחר שידון אותי. אבל לא טוב, אם זה באמת המטרה שלך שהבאת, אז אני לא אמנע ממך את המצווה הזאת, ולכן אני אקבל ממך את הדגים, אבל לדון אותך, אני לא דן אותך. ותלך לרב נחמן, לבית הדין של רב נחמן, שהוא ידון אותך. הלך באמת לבית הדין של רב נחמן, והוא מצא את רב נחמן שהיו לפניו עוד אנשים שבאו להתדיין באיזה דין של יתומים. ושמע רב נחמן שהוא שלח אותו רב ענן להתדיין אצלו. אז רב נחמן אמר, יש לי פה אמנם מצד אחד דין של יתומים, אבל מצד שני, אם רב ענן שלח אותו, יש לי פה שאלה של כבוד תורה, אז כבוד תורה קודם, לכן בוא אותך נדון קודם. כיוון שראה הבעל דבר, הנתבע ראה איך רב נחמן מתייחס אליו, בגלל ששלח אותו רב ענן, אז נסתתמו טענותיו, התחיל, הבין כבר שכאילו הכל עבוד, בטח הוא יתייחס אליו יותר. אומרת הגמרא, רק בגלל המציאות הזאת, נענש רב ענן. רב ענן היה רגיל אצלו אליהו נביא לבוא כל יום ללמוד איתו תורה. וברגע שעשה את המעשה הזה, הסתלק אליהו הנביא לא בא אליו. לא ידע רב ענן מה קרה. הוא לא הבין מה התחולל מזה שהוא שלח אותו, שהוא דיבר שבשמו שהוא בא אליו. עשה טעניות וסיגופים, מה קרה? עד שבא שוב אליהו הנביא ואמר לו, בגלל המעשה הזה שעשית, לכן אני הפסקתי לבוא אליך. וקיבל על עצמו תשובה וחזר בתשובה שלמה. למה גרם שאמר לו, תלך בשביל... תלך לרב נחמן, והוא אמר בשמו שהוא שלח אותו, אז כבר התייחסות יותר מכובדת, זה כבר גרם להטייה של דין תורה. מוריי ורבותיי, מה חזל באים, מספרים לנו כל כך הרבה מעשיות. זה כדי ללמד אותנו המושג של שוחד. זה לא המושגים שלנו, רק מי שמקבל מעטפות, וכמה מעטפות קיבלת, מה סדר גודל של הסכום שקיבלת, מה התפקיד ששובצת, איזה מכרז היטו בשבילך, וכן על זה הדרך. מאן דכר שמיה, מדברים על שוחד כל טובת הנאה, מינימלית, אפילו לא קיבלת כלום, רק מילה טובה, או שרק רצה לתת, הביע את הרצון, הביע את האהבה כלפיך, כבר זה פוסל אותך מלדון אותו, כי אתה נגוע, כי אתה כבר אוטומטי, כוחות הנפש, התורה מגלה לנו, הם מושפעים מכך שלא מסוגל האדם לשפוט ולראות את הצדק ואת היושר בכזה מקרה. ולכן נוכל להבין עכשיו היטב, למה התורה קורא לו צדיק, לוקח שוחד ומסלף דברי צדיקים? איזה צדיקים? או דברי חכמים? איזה חכם זה? לא מדברים על כזה שוחד במובנים שלנו. מדברים רק עצם ההצעה שהציע לו. זה כבר נקרא שוחד. הוא צדיק, הוא לא לקח. הוא לא קיבל שום שוחד. אבל אם הוא ידון אותו, למרות שהוא צדיק ולא לקח כלום, זה כבר יעבר את עיניו ויסלף את הדברים מן האמת. לכן התורה עדיין קורא לו צדיק. כי לא מדברים שהוא לוקח. הוא רק אמר לו מילה טובה. הוא רק הציע מצידו איזה מתנה. ולכן גם יובן מה הפשט יעבר עיני החכמים, וכי הקדוש הוא מעניש בעולם הזה, ולא רואים שמתעברים העיניים. התשובה היא לא הכוונה באמת על עיוורון פיזי, אלא על עיוורון עיני השכל. ברגע שיש איזו טובת הנאה, איזה נדנוד, זה כבר גורם למצב של כל עיני השכל של האדם, של החכם, של הצדיק, של הפיקח, הכל מסתלף. הכל משתנה, הכל מתעוות, הוא לא מסוגל לראות את האמת. זה הכוח של הטובת הנאה, איך היא מסוגלת לסנבר ולעבר את האדם. ובאמת ראיתי דבר יפה, מסופר על רבי אברהם יהושע השל מאפתא, בעל האוהב ישראל, שפעם אחת כשיושב בכיסא הרבנות בקולווסוב, ושם היה לו איזה דין תורה, באו לפניו איזה שני סוחרים גדולים מאוד, על איזה סכום גדול מאוד, שהיה ביניהם דין ודברים, וישבו להתדיין לפניו, ואז הוא שומע את הצדדים ורואה, הרב של רואה שאחד פה רוצה לעשוק את השני, הוא רואה שבאמת אחד לא בסדר, אותו אדם שראה, הסוחר הזה שראה כבר, שיש פה נטייה לרב של לחייב אותו, מה הוא עשה? החליט שאנחנו חייבים פה לשנות את המציאות, איך יכול להיות? הוא יפסיד סכום גדול. מה הוא עשה? לבוא לתת לו שוחד, הוא לא יכול. הוא קם. המעיל של הרב היה תלוי בחדר המתנה, יש מעיל של הרב, המעיל החורפי שלובשים, החיצוני, הוא תולה אותו שם. מה הוא עשה? הוא יצא לרגע אותו סוכן. הלך והכניס סכום כסף בתוך המעיל של הרב, בלי שהוא יודע כלום, בלי שיראה. וחזר. כשהוא חזר וישב, פתאום רב ישל רואה, פתאום הדעה שלו מתחילה להתהפך, משתנה, מנסה לחשוב למה, יכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שזה לא נכון, ופתאום הוא רואה שהכל מתהפך אצלו, הוא לא מבין, מה קרה? הרי באמת עד עכשיו ראיתי שבאמת הבן אדם הזה הוא לא ישר, הוא לא הגון. פתאום אני רואה שהכל מתהפך. הוא לא יכל להבין מה קרה פה. החליט, אמר, אני מפסיק את הדין, אני רוצה הפסקה. הוא רצה ללכת, קודם כל לשבת, לעשות חושבים עצמו, מה קורה איתו. אז באמת לקח הרב את המעיל שלו, ויצא מחוץ למקום, הלך כדי להתבודד, לחשוב עם עצמו. כשהוא לובש את המעיל, מכניס את ידיו לכיס, הוא פתאום רואה מלא שטרות. איי, ריבונו של עולם, אמר, עכשיו אני מביא. מי שם פה שוחד? הרי לי אין כסף כזה. זה אחד מהם שם שוחד. עכשיו אני מבין שזה מה שגורם לי, שפתאום התהפך. כנראה הוא יצא לשים לי שוחד בכיס. אמר הרב ישלח, עכשיו אני מבין את התורה הקדושה, מה התורה כותבת. השוחד מעבר עיני צדיקים. איך יכול להיות צדיק כזה שמקבל שוחד? אלא הפשט הוא, אפילו באמת שאדם לא יודע מהשוחד. עצם הנתינת השוחד, גם כשלא יודעים אפילו, זה כל כך משפיע, אף על גב דעי הוא לא חזה מזלך הזה. זה כל כך משפיע על האדם להטות את דעתו ואת שיקול הדעת. אבל זה הפשט. זה צדיק, למרות שבאמת הוא צדיק. הוא לא ידע, ועד הרגע הזה הוא לא ידע שיש שוחד. בכל זאת מעבר עיני חכמים וסלף דברי צדיקים. זה הכוח של השוחד, מוריי ורבותיי. וכן גם עוד אפשר לבאר על העניין של לעבר, אומרת על פי דברי חז"ל במסכת פאה פרק ח' משנת ת', אומרים לנו חז"ל, כל דיין שלוקח שוחד ומתה את הדין אינו מת מן הזקנה עד שעיניו כהות. זאת אומרת, נכון שהוא לא מתעבר מיד, אבל השוחד יעבר, כוונה לסוף ימיו, אם הוא לא יחזור בתשובה, עיניו יתעברו. וכך הגמרא אומרת באמת שם מסכת כתובות בדף קופה, שאינו נפטר מן העולם בלי סמיות הלב, או בלי טירוף הדעת. הוא סופר מעשה יפה על הגאון הגדול, רבי חיים קפוסי, הוא היה הרבם של יהודי מצרים, שלצערנו לסוף ימיו הראייה שלו הלכה ונחלשה ונחלשה עד שהוא לא ראה, התעבר לגמרי. הוא היה הדיין של העיר, הוא היה דן. ואז כשנוצר הדבר הזה התחילו הציבור לדבר ביניהם, רבים התחילו להגיד כנראה בגלל שהכל הוא היה מקבל שוחד, והוא היה מורה דין במסתרים, מחשכים לכל הפקידים והמוחסים, לכן הוא הלך חשכים. אז הוא בקיצור שמע את הרינונים עליו, אפילו שהוא אמר להם זה לא נכון, חס וחלילה, מה פתאום, אבל זה לא עזר כלום. כמה שהוא דיבר, יש מציאות, העיניים שלו התעברו, אז אמרו זה מסתם בגלל השוחד. פעם אחד מה עשה, הרב החליט, כינס את כולם באחד השבתות, את כל הציבור, אמר להם שהוא רוצה לדרוש דרשה מיוחדת, ואז הוא אמר לפני כל הציבור, בסוף אחרי הדרשה, אמר להם, מוריי ורבותיי, אני יודע שאתם מרננים עליי, שאני לוקח שוחד, ולכן התעברו עיניי, לכן אני עומד כאן, אומר הרב, אומר מילים כדרבונות, ואתה אומר הקדוש, ככה מה שכתוב, שהוא דיבר, השם יודע כי נקי אנוכי מעוון זה, ועתה אני מחלה את פני השם אלוקי, אלוקי המשפט, שאם אמת הדבר ובי העוון יקומתו עצמותיי בזה ולא אוכל לרדת מהבמה, ואם חף אנוכי מפשע יהי רצון שיפקח עיניי ויחזיר לי מאורי לעיניי, לעיני השמש, וידעו כולם כי יש השם שופט צדיק ואמת. ככה הוא עמד לפני כולם. אם חס וחלילה לקחתי, שהקשחו עכשיו לא ייתן לי יותר לרדת מהבמה. ואם לא לקחתי עכשיו, הקשחו יפתח לי את העיניים. ובאמת ברגע שהוא גמר את דבריו, נפקחו עיניו וחזר אליו באור עיניו. והתחיל להגיד, ראובן, הנה אתה יושב שם, שמעון אתה פה. פתאום רואים כולם שהוא פתאום רואה את הכל. וכולם נדהמו. ואז ראו איך הנס התרחש לפני כולם, שהקדוש ברוך הוא יאיר את עיניו, הבינו שטעו, ידעו את גדולתו ואת צדקתו, ולכן מאז קראו לו רבי חיים בעל הנס, ככה קראו לו. ולכן ככה הוא היה חותם. היה חותם אחרי שחזר לברנב, אז היה חותם, השם ניסי חיים כפוסי. ומעיד על כך מרן החידה, שהוא ראה בספרו שם הגדולים, הוא כותב, שהוא ראה את החתימות לתקופות שהיה עיוור, ורואים שזה ממש קשקוש, והאותיות לא ברורות בכלל, וראה את החתימות אחרי שמאור עיניו, שהוא חותם, השם ניסי חיים כפוסי, אותיות מושלמות, ברורות, כתיבה יפה. ללמדנו, עד כמה השוחד רחמנא ליצלן יכול. ומכך אנחנו נגיע לחלק השני בפן האישי והפרטי. אחרי שאנחנו רואים כמה התורה מלמדת אותנו, עד כמה כוחו של השוחד לסנבר ולעבר ולסלף את שיקול הדעת של האדם, אפילו פיקחים וחכמים וצדיקים, שלא מסוגלים לראות את האמת. אם כך הדבר בכל הנוגע לענייניו הפרטיים, אותו הדבר, כשיש לו דין ודברים, האדם לא יכול לראות את נגיע עצמו, תמיד רואה את עצמו צודק, כמו שכבר שלמה המלך אמר במשלה, בפרק י' ו' פסוק תדוו, דרך אביל ישר בעיניו, ושומע לעצה חכם, ועוד הוא אמר שלמה המלך במשלה, בפרק כף א', כל דרך איש ישר בעיניו. מה ביאורם של דברים? האוויל, כמו שאומר המצודת דוד, ישר בעיניו, מחזיק את עצמו לחכם, שהוא יודע את הכל, שהוא מבין את הכל. ככה האדם חושב, כי הוא לא רואה לחובה לעצמו. ולכן כותב רבנו יונה שמה על דברי שלמה המלך, האוויל הולך אחרי התאווה שלו, ומניח את דרך החוכמה. ובמקום שהיה לו לחשוד את עצמו במעשיו, אולי התאווה מתה את לבבו, מעברת את עיניו. הוא לא הולך, הוא סומך על דעתו, הוא חושב שהוא פיקח, והוא יודע, והוא מבין, והוא טועה. אבל החכם, מה הוא עושה? אף על פי שהוא ראוי לסמוך על חוכמתו. ויש רבים שנושעים בעצתו, אבל הוא שומע לעצת אחרים בענייניו. למה? בגלל שהוא ירא פן יתהו החפץ והרצון במעשיו, ויעצום את עיניו, או ירא מן השיבוש. כי כשבן אדם נגוע לעצמו, לעולם הוא לא יכול לראות את האמת. לכן שלמה המלך מייעץ, הדרך היחידה היא רק שומע לעצה חכם. מה שנוגע אליך, אין שוחד יותר גדול מזה, מהנגיעה העצמית, שאדם תמיד רואה את עצמו צודק, וישר, והגון, ולכן לעולם הוא לא יוכל לשפוט את עצמו, כי הוא נגוע, הוא אנוכי, הוא אוהב את עצמו, אין שוחד יותר גדול מזה. ולזאת כותב הפנים יפות, זה מה שאמר הנביא, הויה אומרים לרע טוב ולטוב רע, זה השוחד שמעבר עיני פיקחים, שהוא לא רואה את האיסור, הוא רואה אותו כמו היתר, והוא מסלף, הפשט הוא שהוא מעכב ומהפך את הכל, את הרע לטוב, את הטוב לרע. ולכן באמת הגמרא אומרת מסכת ברכות דף סמך א' עמוד ב', צדיקים, אמר רב יוסי הגלילי אומר, צדיקים יצר טוב שופטה, רשעים יצר רע שופטה, בינונים זה וזה שופטה. מה הכוונה של הדברים? שבעצם אדם שלא הולך בדרך התורה, היצר הרע הוא השופט. השיקולי דעת הם נעשים מתוך אינטרסים, מתוך תאוות, מתוך יצרים, אז האדם לא מסוגל לשפוט נכון. אדם שהוא צדיק, יצר הטוב, צריך ללכת לעצת החכם, לשמוע את האחרים שאינם נגועים יוכלו להורות לו את הדרך הישרה. ולכן מאזינים יקרים, עלה בידינו, עד כמה טועים ההולכים לדון בערכאות, אשר לא הולכים בדרכי התורה, היות ואת הבסיס להיות שופט ודיין לא קיימים. בלי ארבעת המעלות המבוארות, מגלה לנו התורה הקדושה שלא ייתכן שיהיה משפט צדק. איננו רואות עד כמה המשפחה, החברה, התקשורת, הפוליטיקה משפיעה על הלכי הרוח של השופטים, וכל דבריהם נגזרים מהאווירה. הייתכן שיהיה צדק ויושר? אם ניקח לדוגמה את חקירת ראש הממשלה ביבי נתניהו, כמה מיליונים מושקעים בשביל למצוא שוחד של סיגריות והטיות שונות, שהוצאות שהמדינה משקיעה עולות 10 מונים בעצם העניין. ללמדנו שהמנחה את כל הנוגעים בדבר אינו רק קנאה, שנאה ואינטרסים. וכך גם במערכת המשפט, למרות שאין ספק שיש נידונים ויש משפטים שאין להם כל קשר לא לתקשורת ולא אינטרסים, נכון, אבל למרות הכל, הרי בכל זאת הדברים לא נעשים לפי רוח התורה. כל שיקול הדעת בבתי משפט וערכאות הם אינם לפי רוח התורה ולא לפי קריטריוני התורה. ולכן אדם צריך ששומר תורה מצוות, אין לו להזדקק לבתי משפט ובתי דין, רק לבתי דין שהולכים ברוח התורה. וזה החלק הציבורי, ואותו דבר בחלק הפרטי. זאת ועוד שגם הנגיעה העצמית, שזה השוחד הכי גדול ביותר, שמטעה את האדם בכל ענייניו הפרטיים והאישיים, שאדם תמיד יכול להגיע למחלוקת, לריב ושנאה, בגלל שהוא לא מסוגל לראות את האמת. לכן העצה הנכונה זה רק עצת שלמה המלך, שהתייעץ עם אחרים, עשה לך רב, הסתלק מן הספק, ורק בדרך הזאת, שאנחנו נלך לפי הנחיות התורה, אז ישכון השלום ואהבה בין אדם לחברו, ויתקיים העולם, ונזכה לדברי הנביא ישעיה, שאומר, ואשיבה שופטייך כבראשונה, ויועצייך כבתחילה, אחריכן יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה, ציון במשפט תיפדה, ושביה בצדקה, ובא לציון גואל, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך, לכל מאזינינו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.
שדרים תורה, מפס מפינים לנו היא יקרה, הלכה שקפה, מוסה וברה, כל חי זה כל התורה.
כל חי, תמיד איתי.